תשעין ג' ואנחנו ממשיכים מלימודנו המרתק והקבוע בספר הקדוש אורות הקודש מאת רבנו הגדול הרב קוק עליו השלום זכותו יגן עלינו אמן. והנה אנחנו בעמוד 2 ד'. מהמקוריות על הפרטים, אנחנו עדיין בפרקים שעסוקים בייחוד של הפרטיות, הכללות והפרטות, ואנחנו דנים בנקודת האחדות מכמה צדדים, מהמקוריות אל הפרטים. לפעמים מתחילים מהפרטים, עולים אל הכלל, לפעמים מקרים מהכלל, פונים אל הפרט. זה אחד הדברים שעושים למשל בפלפולי ההלכות, זה שעוסקים ב... מה שנקרא בישיבות יסוד. מחפשים איזשהו יסוד עקרוני, כלומר, כדי לגלות את היסוד, מה שעושים, לוקחים מספר מקרים, מספר הלכות, שונות זו מזו, מחפשים מכנה משותף, ומהמכנה המשותף בונים יסוד כולל, ואז אפשר לחדש על יסוד העיקרון הכולל עוד הלכות נוספות שלא היו כלולות בנקודת המוצא. כן, להכריע בהלכות אחרות על פי עיקרון כולל. לפעמים זה עובד, לפעמים זה לא עובד. צריך לדעת שיש לזה גבול. זה לא בטוח, אבל זה אפשר לומר כמו ההיגיון האנלוגי, שבהיגיון האנלוגי אנחנו לוקחים מכנה משותף של מספר דברים, מחפשים את הנקודה הכללית, ומתוך כך יורדים אל הפרטים. או? כן, בבקשה, אדוני, מה אתה רוצה? מה? יש מלא דוגמאות, אם לא זה לא הייתי מדבר על זה. טוב, מהמקוריות אל הפרטים. לפעמים אפשר למשוך אור חיים ורעננות מתוך המקוריות העליונה אל הפרטים, עד שאפילו כוח של מרץ והזדרזות אפשר לחזק בכל התפשטות הסעיפים הפרטיים מגופי תורה, מעשה וחוכמה, על ידי ההתגברות הנשמתית שבאה מההתעמקות בשורשי ההשכלות העליונות המכירות בלב נבון כי הקיר בור ממאה. כלומר, יש לפעמים שאתה יכול לתת כוח, חיות, מתוך התייחסות אל שורשי הדברים, שורשי ההשכלות, שורשי הנשמות וכדומה. אבל לפעמים ההתגברות המקורית היא כל כך מבליעה עוד יותר את הפרטים ונותנת את האפשרות להתעסק בהם. על ידי ריבוי שפעתה, נעשים הם כשרגה בתהרה. כלומר, יש גם חיסרון בתפיסה הזאת. שמרוב עיסוק בכלל אתה לא רואה את הפרט. הם נבלעים בתוך הכלל. ואז אתה לא יכול לעסוק בפרט. אמנם, בליעה זו אינה קים לשעה. בתוקף ההזרחה של האור המקורי, זה כמו שלמשל במעמד הר סיני, פרחה נשמתם, חזרו אל מקור ההכרות, אל הראשית של כל הראשיות. בשעה כזאת אי אפשר היה לדון בדיני חיתוך בצל בשרי, בצל בסכין בשרית, שתוגל ותיגונו אחר כך עם חביתה חלבית. אי אפשר היה לדון בזה אז, למרות שהכל נובע משם. הפרטים היו בלויים בכלל. אבל אומר הרב, זה היה רק לשעה. אמנם בלי הזו ינקים לשעה בתוקף ההזרחה של האור המקורי, ומיד כשהאור הזה מתעלם במקורו העליון, מתעלם או מתעלה, זו דבר, חוזרת היא ההשפעה הרננה להיות נוזלת דווקא על ידי אותה התגברות המקורית העליונה, שפעלה תחילה את פעולת העבלה, והיא מבלטת את העוז הפרטי, עד שהדברים יוצאים חיים וקיימים דשינים ורעננים בכוח החיים והמעשה שבהם, חודרים לעמקי מעמקים ומסתעפים להמון דקדוקים, טילי טילים וחבילי חבילות. מה? יש כאן תשמע. נכון, תודה. השיעור הוא לרפואתו של אשר בן אולגה. והכל.
חיים בן ג'וליה.
ורפואת חיים בן ג'וליה. אמן סלע. והכל צופה לעת הכושר. שעוד פעם מזרח האור המקורי הגדול, והתעלו הפרטים אל מעלות ההכללה הרוממה, ייבלו עוד במקור חייהם, ישאבו בדממה מי מעייניהם המפקים במקור עליון, ישתלמו שם בהשלמה עליונה, וכפי אורך ההבלעה, כה יגדל החיטוב המפורד, וכן יגבר האור הפרטי בכל חשיבותו, בצאתו, בצאתו מהתעלומה, כאש וכפתיש לפוצץ סלע. טוב, הפרק שקראנו הוא מאוד מובנה, מאוד ברור, אני חושב. זאת אומרת שיש פה תיאור של רצו ושוב. אני חפץ בהערה של היסוד הכללי על כל הפרטים. לפעמים זה טוב, כי זה מאיר על הפרטים, קצת כוח ואומץ. אבל לפעמים זה גורם לפרטים להיבלע בהערה הכללית, עוד יותר, ולא יראו חוצה. אומר הרב, זה לא נורא, כי זה זמני, ואחר כך, כשתתעלם ההערה במקורה, יחזרו הפרטים להעיר בכל כוחם. עד העלייה הבאה שאנחנו מצפים לה, ועוד פעם, כלומר זה יהפוך להיות כמין צינור קבוע, כמין נועל קבוע של החייאת הפרטים בכלל. כן. האם זה מביא לחשש לעיגול פינות? למה שזה יביא לעיגול פינות? זאת האמת, מה אני יכול לעשות? אתה עוסק בעיקרון כללי, אתה לא מתעסק בפרטים עכשיו. למשל, אתה יודע, התורה אומרת, לא תעשה כל מלאכה, זה מאוד כללי. האם כשהתורה אמרה את זה, היא לא חששה שזה יגרום לעיגול פינות? שאנשים לא יקפידו על הלכות בורר? למה להגיד, לא תעשה כל מלאכה? תפרט! כן, אבל מה? צריך קודם כל העיקרון. העיקרון זה לא תעשה כל מלאכה, זה חשוב לדעת את זה. לדעת שמלאכת מחשבת עשרה תורה ולא מלאכה שינה מחשבת, ועוד כל מיני דברים כאלה. מתוך כך אפשר להגיע לפרטים. מה אני אעשה? כן. כשהערה העליונה מתעלה או מתעלמת, הכוונה שהאור הגדול, ההכרה הבהירה מאוד שיש לאדם בשעה של הערה כללית, האור הגדול נאסף, נעלם. כן? רואים את זה למשל אצל בחורי ישיבה, בעלי תשובה במיוחד, שיש להם תקופה של היי. נכון? מכירים את זה? היי. היי זה מילה אנגלית שפירושה גובה. בסדר? הם מרגישים על הגובה, או בהיי, כמו שאומרים. ויום אחד מזו מתפלאים מה קרה, הייתי בהיי, למה נפלתי בחזרה על האספלט? כן? ואינם מבינים שהיערות האלה הן לא יערות קבועות, הן יערות שניתנות לשעתו כדי לתת, אפשר לומר, מענק פתיחה לעסק. כן, לפעמים אדם פותח עסק, אז יש קרנות שנותנים לו מענק פתיחה. הנה, אתה מקבל בשביל לעזור לך להתחיל 50,000 שקל. אבל בחודש הבא, לא. אבל למה לא? בחודש הראשון נתתם. כן, זה היה כדי לפתוח. כן, כדי שתדע לאן אפשר להגיע, להקל עליך. כן, זה כמו שאמרנו לפני דקה וחצי, שזה ככה קורה לחוזרים בתשובה. מה אתה אומר? שזה גם קורה לחוזרים בתשובה. שהם בהתחלה בהיי. היי זאת מילה אנגלית שפירושה גובה. אמרתי בתלמידי ישיבות, אחר כך הוספתי כגון בעלי תשובה במיוחד. אז זה הוקלט, אפשר לבדוק את זה. מה אתם קודם אותך? לא, בסדר.
מה הרוסים?
כן, מה?
גם הרוסים.
מה יש ברוסים?
אירוסים,
כן. אירוסים זה היי כללי, אחר כך יש הניסויים. יש ביטוי, ואירסתיך לי לעולם. זאת אומרת שתמיד ההערה שהייתה בזמן האירוסים תלווה את הניסויים. כן.
אפשר להגיד שבכלל העידן שלי בגלות הזה, הפרטים דווקא יותר בלטו, ואני נחתם בעידן שהפרטים נבלעים בהערה כללית.
אתה מדבר על היום.
כפה שאני אחראי בזה.
כן, היום למשל הפרטים נבלעים בכלל, זה נכון.
זה עתיד לבוא בעצם.
כן, אז יש המאמר המפורסם, חכם עדיף מנביא, באורות, שהמאמר מדבר על זה.
אז מה, כן. אז גדם בידן של הגלות, איפה היינו מבחינת?
בזמן הגלות היה יותר פרטי. למשל, בזמן הגלות נכתב ספר מעניין מאוד, קוראים לו קיצור שולחן ערוך של רבי שלמה גנצפריד. מכיר את הספר? כן, ספר נפלא. כולו פרטים. פרט, 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 ועוד פרט. אם אדם לוקח את הספר הזה ורואה בו את כל היהדות, נורא. כן? הוא יהפוך להיות חבילה של פרטים. זה לא שזה לא ספר טוב, זה ספר מצוין, אבל זה ספר מצוין מצד הפרטים.
לשולחן
ערוך, קצת פחות בעייתי, עוד יותר טוב הרמב״ם. הרמב״ם, הוא כותב לך הקדמות, הוא זכה את העיקרון, אחר כך נכנס לפרטים. זאת אומרת, יש דברים נשכחו במהלך הדור. זה כמו של חג החנוכה. כן? חג החנוכה, בהלכות חנוכה, כותב השולחן ערוך, ימי חנוכה מתחילים מקפה בכסלב, אסור לעשות בהם מלאכה, נוהגים לכל מאכל לחלב. ולמה יש חנוכה? זה השולחן ערוך לא כותב. מפה אני יודע. בתנ"ך זה לא כתוב. אז לכן צריך כל ההקדמות. הרמב״ם כותב הקדמה בבית שני, כשמלכי יוון גזרו גזירות על ישראל וכו', אז זה יקר וקר, ולכן תקנו לעשות חנוכה. כלומר, הרמב״ם מוסר לך את המידע הכללי, שתבין על מה מדובר. כן. אז יותר מזה, איך פותח השולחן ערוך? ההלכה הראשונה ראשונה. שולחן ערוך.
זה
הרימה. אתה אומר? יתגבר כארי לעבודת בוראו, שיהיה הוא מעורר השחר. יש דבר אחד שלא מוסבר שם, שיש אלוהים. וזה לא כתוב בתחילת השולחן ערוך. נכון? אני לא יודע, הרמב״ם בהלכות יסודי התורה כותב, יסוד היסודות ועמוד החוכמות לידע, שיש שם מצוי ראשון והוא המציא כל נמצא וכל הנמצאים שמיים וארץ ומה שביניהם לא נמצאו, אלא מהמיטה תימצאו, והוא האלוה ברוך הוא. כן? הרמב״ם לא חשב שזה מובן מאליו. הוא אומר, צריך לדעת את זה. קודם כל תדע, יש ריבוי נשלוי. אני שואל את השאלה, אני צריך לעבוד אותו, לא צריך לעבוד אותו. צריך לעבוד, מצווה לעובדו. השולחן ערוך מתחיל מהנחת יסוד. אנחנו מניחים שאתה יודע. יפה, השולחן ערוך בטוח יודע. השאלה היא, אם הדור שאחרי השולחן ערוך כן יודע. זה לא כך פשוט, כי אז אחר כך באים לך כל מיני הוגים המאוחרים של היהדות, שאומרים שאם יש אלוהים או לא, זה לא כזה חשוב. העיקר זה המעשה, אורתופרקסיה. מה? לא, זה לא היה בכל דור. כי היו תמיד, התפתחה בדורות האחרונים, ההכרה שהיהדות היא מכלול של מעשים. למשל מנדלסון, כמו שמנדלסון אומר, היהדות לא עוסקת בעיקרי אמונה. היא עוסקת בחוקה. כן, חוקה. צריך לעשות ככה, צריך לעשות ככה, צריך לעשות ככה. כן, זאת אומרת שמרוב שהתרגלו להתעסק במעשים, שכחו גם שיש מקור למעשים.
גדולי ישראל נתנו לזה פתח, בעצם המחשבה,
כמחשבה, זה... הגלות נתנה את הפתח למחשבה הזאת אצל גדולי ישראל. זה מתחיל מהגלות. כן, הגלות משכיחה, כיוון שהשכינה לא שורה בגלות. יש סילוק השכינה, עלייתה למרומי מרומים, אז אנחנו בעולם של פרטים.
הקדמונים לפני 700 שנה, כן?
הגלות זה דבר הדרגתי, זה לא בבת אחת קורה. כן.
מה שעשה למשל קוט יוסף, בקיצור, פשטני וקליל והכל, עשה הרבה טוב לעם ישראל.
בוודאי, זה עשה הרבה טוב בפרטים. אני לא באתי להגיד שהספרים שעוסקים בפרטים הם ספרים רעים. הם ספרים מצוינים. הבעיה היא מה שהם לא כוללים. לא מה שהם... אני לא באתי בטענות. אחרי אני מסכים לך שאני לא באתי בטענות לאף אחד. אני רק מסביר מה חסר. אז מה שחסר, זה ההערה הכללית. כן. המקור חיים של רבי חיים דוד הלוי, למשל, ניסה קצת לפתור את הבעיה. מה הוא עושה? לפני כל מכלול של הלכות, הוא נותן הקדמה. ההקדמה היא רעיונית, אמונית. מתוך כך, אתה גם נכנס לפרטים. כן? זאת אומרת, זה אווירה אחרת לגמרי. אתה רואה מהיסוד הכללי, איך זה חודר לפרטים. בן איש חי. בן איש חי יותר דרשות, כן, אבל זה בא לספק צרכים של אוכלוסייה אחרת. אוכלוסייה שהייתה רגילה לסגנון של האריזה. כן, אז הוא נותן לדרשות על דרך הקבלה, ואחר כך נכנס לפרטים של ההלכות. כן. למה אתה אומר שאני לא אוהב שאלות כאלה? זו שאלה מצוינת. השאלה היא, האם אנחנו על ידי השאלה הזאת נתקדם באורות הקודש? צריך לזכור שכשאנחנו לומדים ספר, אנחנו מזכירים כל מיני סוגיות צדדיות, לא על מנת למצות אותן. אנחנו מזכירים את הסוגיות הצדדיות על מנת להרחיב את הנלמד כאן. אם אני אכנס עכשיו לסוגיה שאתה דיברת עליה, אז זה יהפוך את הנושא של השיעור לנושא אחר. לכן אני, לא שאני לא אוהב את השאלות, שאלה מצוינת, כל כך טובה, אבל היא תסיט אותנו מהעיקר. ברור. טוב, אז בואו נחזור לנושא. אז אני חושב שהפרק מובן, אני אקרא אותו שוב. והדברים יהיו ברורים. לפעמים אפשר למשוך אור חיים ורעננות מתוך המקוריות העליונה אל הפרטים, עד שאפילו כוח של מרץ והזדרזות אפשר לחזק בכל התפשטות הסעיפים הפרטיים מגופי תורה, מעשה וחוכמה, על ידי ההתגברות הנשמתית שבאה מההתעמקות בשורשי ההשכלות העליונות המכירות בלב נבון כי הכיר בו ממאה. כן, ברור שלמשל אדם כמו משה רבנו, ככה הוא היה עובד. כן, לא, הוא לא מנתק את הפרט מהיסוד הכללי. קודם כל, הוא יודע, זכר ליציאת מצרים. זה חשוב מאוד. לכן, אסור לרמות במידות ומשקלות. בסדר? אצל משה זה מחובר ישירות. אצלנו, הלכות מידות ומשקלות, אז עוסקים איזה משקל הוא בסדר, איזה משקל לא בסדר, מתי צריך לבדוק את המשקלות וכו' וכו'. ומה קורה אם אני שופך שמן ונשאר קצת על גבי הכלי מדידה וכדומה, ועד כמה אני צריך לתת לזה לטפטף. ואז אולי אני שוכח שזה זכר ליציאת מצרים. כן? אני עלול לשכוח. אבל לפעמים, אבל אצל אדם כמו משה רבנו, זה מאיר באופן מפולש. היסוד הכללי נכנס עד הפרטי.
רוב ההלכות היום, אתה עושה אותם בצורה כזאת שבכלל אתה לא מקשר אותם לנו. אני מדבר על הסטנדרטיות הרציפות.
אתה צודק, אתה צודק. אז מה? זה תיאור מציאות. זה לא בסדר, אבל זה תיאור מציאות.
זה המציאות שאנחנו חיים בה.
המציאות היא שגם בית המקדש לא בנוי. האם זה אומר שזה בסדר שהוא לא בנוי? לא, זה לא בסדר. אבל זאת המציאות. אני לא יודע אם זה לא ביד שלנו, אבל זאת המציאות. בסדר? בסדר? אתה אומר שזה לא ביד שלנו, זה צריך עוד להוכיח. אבל, לפעמים, ההתגברות המקורית היא כל כך, היא גם כן מבליעה עוד יותר את הפרטים. רואים בן אדם, פותח הלכות, בשולחן ערוך, הלכות, מידות ומשקלות. והוא בוהה. אומרים לו, מה אתה עושה? אני זוכר את יציאת מצרים. ואז זה לא נותן לו להיכנס לפרטים של ההלכות, ששורשן ביציאת מצרים באמת. אבל מרוב התעסקות בשורש, הפרטים נבלעים. זה מה שאומר. אבל לפעמים, ההתגברות המקורית היא גם כן מבליעה עוד יותר את הפרטים, ונותנת היא את האפשרות להתעסק בהם על ידי ריבוי שפעתם. נעשים הם כשרגה בתיהרה. אמנם, בליעה זו, אומר הרב, אל תדאג, כן? זה לא יגרום לעיגול פינות. מדוע? כי זו, אמנם בליעה זו אינה כי אם לשעה. בעת תוקף ההזרחה של האור המקורי. אז באמת, כשאתה מחבר למקור, אז באמת, אתה עוד לא יכול להיכנס לפרטים. אבל זה רק בהתחלה, כדי להתחבר אל מקור ההזרחה. ומיד, כשהאור הזה מתעלם, במקורו העליון, מתעלם, אפשר להגיד גם מתעלה, זאת אומרת שהוא נאסף אל שורשו, חוזרת, זה למשל מה שאנחנו רואים אצל בחורי ישיבה בעלי תשובה, לפעמים שהם בהתחלה בהי, זו מילה אנגלית שפירושה גובה, ואחר כך ההערה הזאת נאספת ואינם מבינים שמדובר היה במענק פתיחה, זאת אומרת, מיד כשהאור הזה מתעלם במקורו העליון, חוזרת היא ההשפעה הרעננה להיות נוזלת דווקא, על ידי אותה ההתגברות המקורית העליונה שפעלה תחילה את פעולת ההבלעה והיא מבלטת את העוז הפרטי עד שהדברים יוצאים חיים וקיימים. זאת אומרת, אותה ההערה שבהתחלה היא מסכנת אפילו את האפשרות להתעסק בפרטים, היא עכשיו מחזקת את הפרטים. דשנים ורעננים בכוח החיים והמעשה שבהם. חודרים לעמקי עמקים ומסתעפים להמון דקדוקים, טילי טילים וחבילי חבילות. כן, הרי רבי עקיבא היה אחד כזה, נכון? הוא עוסק בתגין. תגין זה השורש של האותיות, זה הדבר יותר נעלם, והוא מזה לומד טילי טילים של הלכות. זאת אומרת, הוא לוקח מהרעיון הכללי, מחבר על פרטי הפרטים.
זה צריך לבוא למילימד.
זה תלוי, לפעמים ככה, לפעמים ככה, כן.
יש לו דוגמה שבעלי התשובה דווקא, אנחנו רואים מהלך שדווקא בעלי התשובה מחפשים את הפרטים, כי עד עכשיו הכל היה מתארעים, ועכשיו מחפשים איזה מישהו
שכבול אותם. אתה צודק, יש תופעות כאלה ויש תופעות כאלה. אנחנו מדברים על אחת משתי התופעות, הרי אנחנו לא יכולים לכלול את הכל ביחד, כפי שאמר לנו חכם יוסף חיים, אפשר לעשות בכל ביחד. בסדר. ואם אני אגיד לך, יש צבע ירוק, תגיד, אבל יש גם צבע אדום בעולם. כן, אבל עכשיו דיברנו על הצבע הירוק. למה אתה לא דיברת על הצבע האדום? מה אתה אומר? מה פירוש הדבר? מה זה כשרגע בתיהרה? כשרגע בתיהרה זה כשרגע בתיהרה. אתה רוצה תרגום. כן, כשרגע כאבוקה, כנר, בתיהרה בצהריים. אם אתה מדליק נר בצהריים, אף אחד לא רואה את האור הזה. והכל צופה לעת הכושר שעוד פעם יזרח האור המקורי הגדול. כלומר, ברגע שהאדם יודע פעם אחת, לווסת, אפשר לומר, את זרם החיים האדיר שבא מן הכלל אל הפרט, הוא יודע איך להשתמש בו בצורה בריאה, אז הוא גם יכול ליזום או לצפות להערה מחודשת. כן? אז החיים הופכים להיות כמין נשימה כזאת, פעימות של התעסקות בפרטים, חזרה אל הכלל, ושוב אל הפרטים ושוב אל הכלל, וכו'. כמין פינג פונג, כלומר טניס שולחן בלאנס. והכל צופה לעת הכושר, שעוד פעם יזרח האור המקורי הגדול, ויתעלו הפרטים אל מעלות ההכללה רוממה, ייבלעו עוד במקור חייהם, ישאבו בדממה ממעייניהם, מה זה בדממה? מעבר למילים, כן? כי הרי השורש הוא בהגדרה לא ניתן לפירוט, לכן אין לו גם מילים. המפקים ממקור עליון השתלמו שם בהשלמה עליונה. הוא חפי אורך האבלה, כפי, כלומר, ככל שזה נמשך יותר זמן, כה יגדל החיטוב המפורט, וכן יגבר האור הפרטי בכל חשיבותו כצאתו מהתעלומה, כשוכפתי שפוצץ סעלה. אורך הזמן שבו הפרטים ייבלעו בשורש, זה יקבע את עוצמת החיים בפרטים שתבוא אחר כך.
כמו זרע.
כמו מה? זרע, כן. נכון. נכון, אז זהו, ירצו ושוב. בסדר, לא, אישר, אם אדם נכנס למקווה יותר מדי זמן, אז הוא גם לא יוצא ממנו. כן. כן. ידעתי שמישהו יעיר את זה. טוב. מזל טוב להיותך בן 60. גם קיצור שולחן ערוך, אני מדבר, השואל הוא בן 60, לא אני. לא, אני לא בן 60, אבל הוא, השואל, יש לו יום הולדת 60. אז אני אומר לו מזל טוב. כן, כן. טוב, מה? טוב, גם קיצור שולחן ערוך מתחיל את הלכות חנוכה כמו הרמב״ם. לכן הוא לא יכול לשמש כדוגמה למתכוון הרב. הקיצור שולחן ערוך, מאיפה הוא לקח את מה שהוא כותב בתחילת הלכות חנוכה? מהרמב״ם. הרמב״ם הציל את הקיצור שולחן ערוך מלהיות יבש לחלוטין. להגיד שהפרטים מוארים על ידי היסוד הכללי זה באמת יפה. אבל חוץ מהרעיון העקרוני, איך זה בא לידי ביטוי? תודה, שלומי. זה בא לידי ביטוי בכל הדוגמאות של הערת היסוד הכללי בפרטים. הרי נשאלתי בתחילת השיעור אם יש דוגמאות לזה. אז יש, בכל הדוגמאות של הערת הכלל בפרט, אפשר לראות את הדבר הזה.
מי זה השואל
הרב? מה?
מי השואל?
השואל הראשון או השני?
של השישים.
קוראים לו ניסן יואלי.
צריך לעמוד עכשיו
בכבודו. הוא שנים רבות, רואה כל שיעור פה. כן, יאמר לשפחות, תלמיד חכם.
צריך לעמוד לכבודו.
כן, צריך לעמוד לכבודו, זה נכון.
בגלל הגיל.
כן, כן.
בגלל הקבלה.
לא רק בגלל הגיל. כן, מה אתה אומר? נכון, לפעמים הכלל והפרט מתאחדים, אז מה? כן. טוב, מהסתכלות, אולי נביא דוגמה מעניינת. אתם יודעים, יש, לפעמים הגמרא מנסה בכמה מקומות להשוות בין חילוקים שיש בהלכות טומאה וטהרה לחילוקים בהלכות שבת. מנסה, ואחר כך אומרת, לא, לא, זה שייך לטהרות. בשבת החילוק הוא אחר. מה רוצים לומר? רוצים לדעת האם פרט מסוים הוא נכון בכל אווירה רוחנית, או שזה תלוי באווירה הרוחנית המיוחדת. אני אביא לכם, למשל, האם המחשבה היא דבר פועל במציאות. מבחינה הלכתית. אני חושב משהו, זה פועל או לא? אז בסתם הלכות רגילות, לא. נגיד, אני חושב עליך משהו רע. אתה יכול לתבוע אותי בבית דין? הוא חשב עליי? לא. נכון. אבל בקורבנות, אם אני כהן ואני חשבתי לא נכון לגבי הקורבן, אם הוא יוקרב בשעה כזאת או במקום כזה וכדומה, הקורבן פסול. אני אספר לך אחר כך. לא משנה, נגיד אחר כך, כן, או למשל הכהן, הוא הביאו לו קורבן עולה, והוא חשב לשחוט אותו בדרום ולא בצפון. חשב, כן? הוא התבלבל, הוא לא זכר שזה עולה. חשב שזה קודשים קלים. אז הקורבן פסול. אפשר, זה נקרא מפגל. הבעלים תובע אותו לבית דין, על המחשבה שלו. כן? אז עכשיו, האם נוכל עם זה ללמוד עיקרון כללי, שמחשבה פוסלת? התשובה היא לא. למה? כי בקודשים זה משהו אחר. כן, אנחנו אומרים את הגמרא, בקודשים שענה. שבקודשים זה מדרגת חיים, ששם המחשבה היא בעצמה מעשה, אתה לא יכול ללמוד על דברים אחרים. כן?
מה בשבת?
שמה בשבת?
יש,
כן, יש משמעות למחשבה בהלכות שבת.
שבת זה
קודש. כן, שבת זה קודש, יפה. ולכן יש, אבל לכן לפעמים מנסים לחבר, לפעמים זה לא, זה הולך, לפעמים זה לא הולך. ברור? מה? לא, לא, זה לא אותו דבר. לא אותו דבר. כן? זאת אומרת, יש, השאלה היא, המחשבה שלי קובעת לגבי חיוב ופטור. ופטור. למשל, אני יודע, דרכתי על נמלה בשבת. חייב או לא?
לא.
אבל הרגתי פה מישהו. לא מחשבה, לא חשבתי. תורה לא עשרה את זה. תדע. טוב. אבל אם אני רואה נמלה ואני מחפש אותה ואני... בשבת? חייב. נכון? טוב. מה? רק אם אני מתכוון, אני חייב. אני לא מתכוון, לא חייב. אני דרכתי על נמלה בשבת. הרגתי אותה, מסכנה. רציתי להראות שלפעמים אנחנו מנסים לחבר פרטים אל כללים. לפעמים זה עובד, לפעמים זה לא. נשאלה פה השאלה, כן? איך הפרטים מוארים על ידי היסוד הכללי. אז אני אומר שיש אווירה כזאת, אווירת קודשים, היא משפיעה על כל הפרטים שלה. בסדר? אני בבית המקדש עכשיו, מקריב קורבנות. מקריב קורבנות בבית המקדש, זה עולם אחר. לכן גם כל הפרטים נידונים אחרת. לכן גם אין שבות במקדש, למשל, או כהנים זריזים הם, יש איזה כמה הלכות שנובעות מזה וכדומה. מהסתכלות כללית, היא פרטית. האמת היא שפה יש לי קושי לגבי הניקוד. כתוב ליפרטית, נכון? יש דגש באות פי. לכאורה זה לא במקום. צריך להגיד ליפרטית, נכון? אין מקום פה לדגש. נכון? צריך להגיד ליפרטית. אז מה נעשה? נגנוז את הספר? לא נראה לי שבשביל דבר אחד כזה נעשה בלגן, נחליק אותה, נמשיך. בסדר. לפעמים. נוח יותר לבוא מההסתכלות כללית אל הפרטית, מהרחוק אל הקרוב, שלא כמידה החיפושית הרגילה שמתחלת מן הקרוב לבוא על ידו אל הרחוק, ומן הפרטיות לבוא על ידה אל הכללות. כן, כלומר לפעמים יותר נוח להתחיל מהכלל, שלא כרגיל שמתחילים מהפרט. אמנם המידה היא מידה סדורה, אין כאן דליגה באמת, מפני שלעומת זוהר הנשמה, הכלליות היא קרובה לה. כלומר, השאלה היא, איך אתה מתחיל? מהרחוק ומהקרוב? תשובה, קרוב למה רחוק למה? זאת אומרת, הפרטים זה קרוב לנפש. אבל הכללות זה קרוב לנשמה. אז תלוי, איפה אני נמצא? האם נקודת ההכרה שלי היא בנפש, או שנקודת ההכרה שלי היא בנשמה? אז זה שאני מתחיל מהכללות, אולי זה בגלל שאני קרוב לנשמה. כן, יש צד כזה, יש צד כזה. לכן זה לא דילוג, אומר הרב. כי אתה נמצא בעצם בשני המקומות ביחד. אין, האדם הוא חבל. חבל שיש לו שני קצוות, אחד למטה ואחד למעלה. כאשר מנענעים את החבל למטה, אז יש גלים שמנענעים את החבל למעלה ולהפך. נכון? שנאמר יעקב, חבל נחלתו. כך מסביר רבי חיים וולוז'ין בספר נפש החיים. נכון. מה? זה נשמע קצת מיסטי, נכון. קצת מיסטי, אבל לא נורא. כן? לא כל מיסטיקה זה רע. למרות שזה מזיק לגוף לפעמים. כמה דעת אמרת, כמו שאמרו חכמים, לא מצאתי לגוף טוב מיסטיקה. אבל זה לא ראייה, כי סך הכל זה רק משחק מילים. במקור זה מי שתיקה. כן, הלאה. אומנם המידה, כן.
שמה? איזשהו מאמר שכותב שאדם יראה מי חייב עבור את ההיסטוריה, מי מתי
ש... כן, כן, כן. נכון, יש עד כזה. זה שומר, ואם נבקש לתאר מלך זה במה תתארהו, בתארים שעוברו לי, קודם כל בתארים שעוברו לי על ידי הניסיון. נכון. זה, כלומר, זה אמפירי, ניסיוני. אמנם, המידה, אז זה גם השאלה, האמת היא שזה לא פשוט בכלל הסיפור הזה. בפיזיקה, למשל, איך מתארים את העולם? האם התיאוריה המדעית צריכה להתאים למה שהחושים שלי חשים? הרמב״ם סבר שכן. זאת אומרת, הוא אומר, אי אפשר לקבל תיאוריה פיזיקלית שסותרת את החוש. כן, ככה טען הרמב״ם. בימינו, הפיזיקאים מחדשים תיאוריות כל בוקר שהן סותרות לחלוטין את החושים שלנו. כן? וזה עובד טוב, יש מכונות שעובדות על פי זה. אז כך שזה לא תמיד נכון להתחיל מן הפרט. לפעמים צריך להתחיל דווקא מהרעיון התיאורטי. גם ככה, גם ככה. כן. נכון, העולם של הנפש, אתה צודק, העולם של הנפש מתחיל מפרטים, אבל העולם של הנשמה מתחיל מהכללים. כלומר, אתה אומר, העולם שכל כולו פרטים זה העולם של הנפש, ההכרה המיידית של האדם. אבל יש לנו נקודה שהיא נמצאת מעל לזה. זה מאוד קשה לדעת. אני לא יודע אם אתה יכול לתת תשובה חתוכה לדבר הזה. כן? כשאני הגעתי לעולם, הייתי עם תודעה נשמתית או נפשית או חושית? כן, אני הבנתי מה שאתה שואל, אבל לכן, הייתי גם שתגיד את זה. לכן אני הקדמתי משהו אחר, כשהוא מגיע לעולם. לא שעתיים אחרי הלידה, שאז הוא צריך להתחיל ללמוד מה זה משטח, מה זה הנקה, מה זה החלפת חיתולים, קשה, רך, דברים כאלה. אני מדבר לפני, ברגע שהוא הגיע. אבל יש שלב שהוא עובר לא מהעולם הזה, אלא העולם הזה. אז יש איזה מין רושם, איזה מין חותם, שנותר לו מאיפה שהוא בא. זה מלווה אותו גם כן. נכון? אז יש גם צד כזה, גם צד כזה. אז זה מה שהרב אומר. כלומר, זה רחוק מן החוויה המיידית, אבל זה קרוב אל הנשמה שלנו, ואנחנו באים משם. כן.
הרב אומר שזה לפעמים, זאת אומרת, זה משהו
שהוא... נכון, פני. נכון.
בדרך כלל זה מהקרוב לרחוק.
נכון. טוב, אז בואו נתחיל עוד פעם. לפעמים נוח יותר לבוא מהסתכלות כללית אל הפרטית, מהרחוק אל הקרוב, שלא כמידה החיפושית הרגילה, שמתחלת מן הקרוב לבוא על ידו אל הרחוק, ומן הפרטיות לבוא על ידה אל הכללות. שזה מה שאריסטו אומר בתחילת המטאפיזיקה, שצריך להתחיל מהפרטים ואחר כך לעלות אל הכלל. אמנם המידה היא מידה סדורה, אין כאן דליגה באמת, אל תחשוב שעשינו בלבול מוח. מפני שלעומת זוהר הנשמה, הכלליות היא קרובה לה, היא הקרובה לה. והתמונה הנראית רחוקה בעיני בשר, היא ממהותה. וההכרה הסידורית שחש החוש הפנימי העליון בתוכנים האציליים, היא ההכרה המיוחדת המתאימה למנוחת הרוח ומעמד עושרו. כלומר, אנחנו רואים אצל בעלי רוח הקודש, בעלי הסוד, בעלי הקבלה, שיש להם חשיבה מאוד מסודרת בעולמות העליונים. שאת השאלה מאיפה זה בא, המחשבה הסידורית הזאת, הסידוריות לכאורה, זה בא מהעולם הזה, איך הם יכולים לדבר בצורה סדרנית בעולמות העליונים? התשובה היא שהם באים מעולם אחר, הם מאוד ערים לנשמה שלהם, ולכן הם יכולים לחוש את מה שנשמתם נושמת. בשעת רוח הקודש יש דבר כזה.
בהתחלה מה הוא התחיל?
הוא התחיל ממה?
הוא בא לעולם,
כן. לא, זה שעתיים אחר כך. כן, אבל אני מדבר על הרגע של הופעתו בעולם. יש עדיין איזה מין שריד, איזה מין רושם של העולם הנשמתי שממנו הוא בא. וזה נשאר בתור איזה מין זיכרון עלום, מובלע, בתוך נפש האדם.
נולדים מזה?
כן, ודאי. כי כשאתה נולדת, אתה באת מעולם הנשמות. אתה לא באת מן העולם הזה, באת משם. וזה מלווה אותך קצת. אז יש איזה מין געגוע של הנפש, שבא מפני הזיכרון שיש לנפש ממקורה. מובן מה שאני אומר? כן, למשל אנחנו אומרים, יש ביטוי מאוד מוזר שאנחנו אומרים בתפילות שלנו. זיכרון למעשה בראשית. מכיר את הביטוי הזה? איך אפשר להיזכר במעשה בראשית? היית שם? אז איך אפשר להיזכר? מה? לימדו אותך? אז זה קצת בלוף, אז זה לא זיכרון. תגיד, עדות למעשה בראשית, אבל זיכרון זה כוונה שאני צריך להיזכר שהייתי שם. התשובה היא שהייתי קצת שם. אמנם לא הייתי שם באופן כמו שאני כאן, אבל הייתי שם קצת. לכן זה לא זכר, אלא זה זיכרון. זיכרון. כן, זה זכר קטן. כמו שיש פיצפ, ופיצפ קטן זה פיצפון. כן? אז זה זיכרון, קצת, משהו מזה. לכן כשהקדוש ברוך הוא מתגלה אל איוב, והוא שואל אותו שאלות, הוא אומר לו, איפה היית ויסדי ארץ? אז רגילים להבין שזה שאלה רטורית, לא היית שם. אבל אפשר להגיד, תזכור איפה היית, זה יעזור לך להבין מה שקורה לך. כן? רוצה להגיד משהו? טוב, כן, מה? הוא לא שאל שום שאלה מהתחילת השירות, אין לו. כן. וכל אדם, כל אדם יש לו נשמה, וכל אדם יכול לפעמים להיות ער להערה הנשמתית שלו. זה לא תמיד, אבל לפעמים אפשר. כן, בבקשה.
בעצם התנועה הזאת שהרם מתאר פה היא מבינה למה שהרמח"ל מדבר את השם, לא?
זאת אומרת, בהקדמה? בהקדמה, רמח"ל אומר שצריך להתחיל מהכללים. בסדר? אבל צריך להבין, הכללים שרמח"ל כותב שם, זה כללים שנבנו אחרי עמל רב של שנים של פרטים. זאת אומרת, הוא כותב מסקנות בשביל הקורא שאין לו זמן. אז הוא אומר, בוא נתן לך את הכללים. זאת אומרת, זה קצת הפוך מהרמב״ם. הרמב״ם אומר, אני רוצה שיתברר לך האמת בדרכיו ולא במקרה. נכון? הוא, אתה איתי? אתה מסתכל עליי כאילו שאני נחלתי מהירח. מה? הרמב״ם אמר לתלמידו שהוא לא רוצה ללמד אותו את היסודות העמוקים של האמונה לפני שהוא לומד את הדרכים שמגיעים אליהם. נכון? כוונתי שיתברר לך האמת בדרכיו, כלומר בדרכים שמובילים אליו, ולא במקרה. נכון? אבל רמח"ל הלך בשיטה קצת שונה מבחינה פדגוגית. הוא רצה לתת כמין קיצור שולחן ערוך של הלכות אמונה. עכשיו, הספר הזה הוא מצוין, אבל הוא בעייתי. הוא בעייתי עבור הלומד הפשוט. אני אגיד לך למה. כי הלומד הפשוט חושב שהכל פשוט כשהוא קורא דרך השם. הוא לא מבין את המורכבות, מאיפה הדברים באו, ולאן הם הולכים. ולכן הוא גם לא שם לב לכל פרט ופרט של דברי רמח"ל, כי שם כל מילה מדודה ושקולה. כן. טוב, בואו נמשיך. אומר הרב, אמנם המידה היא מידה סתורה, אין כאן דיגה באמת, מפני שלעומת זו, הנשמה הכללית היא הקרובה לה, והתמונה נראית רחוקה ממהותה. וההכרה הסידורית שחש החוש הפנימי העליון בתוכנים האציליים, היא ההכרה המיוחדת המתאימה למנוחת הרוח במעמד עושרו. אמנם תביעת קודש זאת אינה גומרת את עניינה בהערת השכל לבדו. כן, כלומר, זה טוב מאוד ללמדנים. למדנים יכולים להבין את מה שהרב אמר עד עכשיו. כי הלמדנים הם עוסקים בשכל. זה לדעת, יש יסוד כללי, פרטים, כן? זה דבר קלאסי, שיש לך נוסחה. ואחר כך דוגמאות פרטיות של הנוסחה. זה עוד איך שהוא השכל מבין. אבל הרב אומר, זה לא מספיק, מה רק השכל? היא טובת הרמה הכללית של החיים. זאת היא תביעת הקדושה התדירית, המקשרת הכל בחטיבה אחת, בהירות השכל, עדינות הרצון, טוהר המוסר וזיקוק המידות. כלומר, יש דרישה אצל כמה צדיקים לקדושה מתמדת. הרמב״ם אמר שזה בלתי אפשרי לרוב בני האדם, חוץ מארבעה. הרמב״ם אומר, יש רק ארבעה אנשים שזכו לדבקות מתמדת. והם אברהם, יצחק, יעקב ומשה. ארבעת אלה, אחרים לא. הרב בחלק ג' של אורות הקודש חולק על הרמב״ם. הוא אומר, אומנם אי אפשר באמת להיות בדבקות במדרגת האבות ומשה באופן מתמיד. אבל אפשר במדרגת הדבקות שלנו להיות בדבקות מתמדת. כלומר, יש מדרגות בדבקות. בבקשה, מה? לא שמעת את המילים. בואו נראה עוד פעם. מה? אני אקרא אותו. זאת היא תביעת הקדושה התדירית. תדירית משון מתמיד. תדיר ושינו תדיר. המקשרת הכל. בחטיבה אחת. מה היא מקשרת? בהירות השכל, עדינות הרצון, טוהר המידות וזיקוק המידות. בסדר? תואר המוסר, סליחה. תואר המוסר וזיקוק המידות. כל המדרגות כולן קשורות בבת אחת. כן, ודאי שיש הבדל. אם לא, זה לא היה כתוב פעמיים. סוד השם לרעיו, ובריתו להודיעם. כן.
קודם רצינו ארבעה אנשים שהיו דבקים.
אתה רוצה תה?
סוד השם לרעיו אותו.
כן, נכון, נכון, נכון.
אנשים שמתמודדים, אתה רואה לזה. משה 80 שנה אמרנו בעצם לא היה בזה. אברהם 40 שנה ראשונות כנראה גם לא היה בזה, אז הדברים באמת
מתפתח. כשהם הגיעו היא הייתה מתמדת, כשהם הגיעו אל הדבקות הזאת הייתה מתמדת.
מתמדת זה תמיד.
נכון, תמיד, מאז שזה התחיל.
בשבוע האחרון זה לא מתמיד.
למה? זה במקרה, הוא מת, אבל זה מתמיד. משה רבנו כשהוא נולד לא הייתה לו דבקות מתמדת. הוא למד, אני יודע, הוא היה צריך קצת לרוץ בשדות וכל מיני דברים כאלה. כשהגיע למדרגתו, מכאן ואילך לא עזבה אותו, מדרגה זו.
ומה זה עושה?
זה גורם לו, מה שנקרא, דבקות מתמדת.
מה זה עושה?
זאת אומרת שהוא רואה תמיד את היסוד הכללי, כיצד הוא נכנס לפרטים. הוא תמיד מנקודת הכלל רואה את הדברים. למשל, הרמב״ם אומר... טוב, שמה זה הפשלה. אבל זה פשלה שנובעת מגדולתו. אבל זה כמו שלמשל לגבי זה שמשה הרג את מחלל השבת. נכון? הוא הרג מחלל שבת. כן, משה הרג מחלל שבת, לא? המקושש. נכון? משה. לא, זה לא משה אישית לקח את האבן. זה לא משנה. בסדר, זה נקרא שער. כן, אבל יכולת להגיד, טוב, ראינו אדם מקושש עצים ביום השבת, מה דינו לפי הספר, חייב סקילה, תסקלו אותו. הרמב״ם מסביר במורה נבוכים, זה שמשה הרג את המקושש, זה בגלל החשיבות העצומה של האמונה בבריאת העולם. ומאחר ובריאת העולם היא יסוד התורה, והיא באה לידי ביטוי במצוות השבת, לכן משה הרג על זה. מה זה אומר? משה יכול היה להגיד, כתוב השולחן ערוך. לא, משה אומר, זה היסוד. כלומר, זה מאיר אצלו תמיד. ומכוח זה, הוא מגיע לפרט. זה צורת החיים שלו.
בוא ניקח את דוד המלך.
דוד המלך.
למה
הוא
היה לו גם
דוקות
מתמדת?
למה
הוא היה לו נקיות פה שם?
אני לא יודע. לפי הרמב״ם אתה שואל. למה לפי הרמב״ם לא היה לדוד דבקות מתמדת? כי הוא היה עסוק בכל מיני דברים אחרים. היה לו הרבה עיסוקים, לא, כן, עיסוקי קודש, אתה צודק, אבל עיסוקי הקודש של דוד המלך דרשו ממנו גם לטפל במזכירות של המטכ"ל, וגם לפטר איזה עובדת שלא עשתה את העבודה שלה, ולטפל בעוד, זה כל מיני דברים כאלה. אז אומר הרמב״ם, אברהם יצחק ויעקב, אף על פי שעסקו ברעיית צון ובגידול השדות ועוד כל מיני, ועשיית כסף וזהב, אומר הרמב״ם, מאחר וכל מחשבתם הייתה להקים, על ידי המעשים האלה, להקים אומה שתהיה יודעת את השם, המעשים האלה לא חצצו כלל בפני דבקותם.
זאת אומרת, זה הכל מתגמד מול המטרה...
לא, זה לא שזה מתגמד, זה נכלל, זה נבלע, כשרגה בתיהרה. אין? בנימין, מה זה שרגה בתיהרה? בסדר. טוב. כן, בבקשה, אדוני. בתפילה, בעיקרון, היא קושרת אותנו אל הכלל. הרי התפילה היא מנוסחת בלשון כללית. כן. מה השאלה השנייה? כן, זהו. כלומר, הרמב״ם אומר, מה שהרמב״ם אומר שאי אפשר דבקות מתמדת, זה דבקות ברמה שהוא מדבר עליה. אבל לנו יש מדרגות דבקות יותר נמוכות, והן דווקא יכולות להיות מתמידות. נכון, זה מה שאומר הרב. זה מה שאמרנו. איך אתה יודע שהיא האחרונה? איפה אתה רואה את זה? לא, אתה מדבר, הפסקה הזאת לא מדברת על מה שאמרת. זה שצריך לרדת לפרטים, זה כל אחד יודע, גם בלי הרב קוק. מה שהרב כאן מדבר בפסקה שאתה קורא, זה שאל תחשוב שזה שאותו צדיק מתחיל מן העיירה הכללית, בזה הוא הפר את הסדר הראוי. זה מה שהוא אומר. כי באמת הוא מתחיל ממה שקרוב לו. מה קרוב לו? עולם הנשמה שלו. כן. נכון.
לא,
אלו שזכו לה... כן, אז מה אתה רוצה? אה, כן. זה אומר שהמעשה יותר חשוב, נכון. זה קצת הולך בכיוון של רבי חיים וולוז'ין, שעדיף לפעמים לא להיות בדבקות כדי שתוכל ללמוד. כן. כן.
הרב אמר שהוא החליט שמקושש
יוצאים חייו בגלל שזה סותר את היסוד של בריאת העולם. האמונה בבריאת העולם היא מרכזית מאוד ביהדות, נכון? הרבה דברים נובעים מזה, ראיתי? מה הדבר שמורה במצוות על בריאת העולם? שבת, יפה. לכן מי שמחלל שבת הורס את היסוד הזה בנפש של בני אדם, נכון? כן או לא?
כן.
כן. בטוח? כן. ולכן הוא הרג אותו.
בסדר, אבל שיש כנגד, היסוד הזה יסוד אחר. מקושש לא סתם את השבת.
יש שיקולים. אני עכשיו לא דן בשאלה מה היו השיקולים של המקושש. אני דן בשיקולים של משה. מה הם?
כן. השיקולים של משה לא היו תופסים, זאת אומרת, הוא לא יכול לבוא בגלל השיקול הזה להרוג.
אני אגיד לך יותר מזה. לפי השולחן ערוך, המקושש לא היה חייב מיטה. לא הייתה התראה, וגם לא נאמרה לו איזו מיטה, אם כבר. כבוד הרב, למה לומר שהרב קוק חולק על הרמב״ם? הרמב״ם דיבר בדבקות מתמדת, והרב קוק בדבקות נמוכה, ושלום על ישראל ועל הרב. גם אני בישראל. כי הרב שמה אומר שהוא חולק על הרמב״ם. שלום הרב. המילה תדירית לא מסתדרת עם מתמדת כל כך. הרי התדר זוג של התמדה, אך עם תנודות קבועות וגם תדרים שונים יש. האם בלשון הרב תדיר משמע תמיד, או שמה הכוונה לתנודות שחוזרות באופן קבועה? קבוע אתה מקבל. תודה. אפשר להגיד את זה, שהתדירות, הכוונה שזה חוזר כל הזמן. זה כמו שאתה אומר, אבל גם זה המשמעות של המילה תמיד, קורבן התמיד. מה זה קורבן תמיד? מקריבים אותו כל היום? לא. בבוקר, בערב, ובין ארבעים, כן? בוקר ובין ארבעים. זה נקרא תמיד. טוב. מה? לא, לא, זה עניתי. מה, השאלה של מרדכי פרינץ? זה שהיא לא צבועה בגלל שהיא כבר, עם הזמן, האדום הופך לשחור. לא, פשוט, בהתחלה כשמעלים את זה, זה אדום, ועם הזמן, נהיה שחור. זה הכל. מה אתה אומר? יכול להיות. יכול להיות, אנחנו לא מדברים. אנחנו לא עסוקים באטימולוגיה, אנחנו עסוקים במשמעות של המילים אצלנו. כשהרב קוק אומר מילה פלונית, למה הוא מתכוון? זה מה שחשוב. כן, זה לא משנה מאיפה זה בא, או שפעם למילה הזאת הייתה משמעות הפוכה. מה? זה כמו שהמילה בריא. המילה בריא, היום בריא זה אדם רזה, ובתנך בריא זה אדם שמן. בסדר? אז תגיד, איך יכול להיות שאתה אומר על אדם רזה שהוא בריא? בגלל שהעברית שינתה את המשמעות שלה, זה הכל.
כן. תסביר בבקשה.
למה לא?
זה בעתיד.
אני לא מבין. אסור לחלוק על הרמב״ם?
רק אדם בעל שיעור קומה גדול.
אם יש לך ראייה נגד הרמב״ם, אתה יכול לחלוק עליו.
לא, רק אם לחלוק. זה בעתיד.
אבל מה אתה עושה במעשה? אם אתה בא לפסוק הלכה, ואומרים לך, אבל הרמב״ם אומר אחרת, ואתה חולק על הרמב״ם, אז אתה חולק. למעשה, זה לא רק דעתך, זה גם הלכה למעשה, אתה מורה אחרת. אם יש לו ראייה, כן. הוא יכול, אם יש לו ראייה. אבל צריך שהראייה תהיה רצינית. עד שאדם אומר, יש לי ראייה, אז השאלה היא, האם הוא יודע על מה הוא מדבר. אבל מצאנו, למשל, האמוראים של הדורות האחרונים, חלקו על האמוראים הראשונים. למה? הלכה כבת ראה, נכון? אומרים, כי הם ראו את דבריהם, שקלו, תארו, ראו, דנו, הגיעו למסקנה, נגד זה, פסקו אחרת.
פה זה שונה, פה זה לא, יש לו הוכחות בהלכה.
אתה אומר, זה השוואה של סברה.
פה זה במוח, בשכל.
יכול להיות שגם לרב יש ראיות למה שהוא אומר. צריך לבדוק, אם יש לו ראיות זה בסדר.
אין לו, למדנו בזמן הרב,
חוץ מזה, גם הרמב״ם כשאומר דברים, יש דברים שהרמב״ם אומר, אני אומר את זה כי יש לי ראיות, ולפעמים הרמב״ם אומר, אני אומר את זה כי נראה לי. אז נראה לי, אז גם לי יכול להיראות, כן? זה כמובן, צריך לדעת את מקומו של אדם, אבל בכל זאת, זה לא נועל את השאר לפני האפשרות לחלוק. אתה רואה, הסברתי. כן. רבי יוסף, אני כבר אמרתי בזמנו,
שאם אדם בלב משהו ונראה לו שזה משהו אחר, לא כמו שזה,
זה כמו נכון. יש תשובה, למשל, של הרב עוזיאל, בנושא האם אישה יכולה להיות במלכות. האם אישה יכולה למלוך. ברמב״ם כתוב שאסור. אז יש אחד האחרונים, הרב חיים הירשנזון, פירש את המקור של הרמב״ם אחרת, והוא חולק על הרמב״ם. וכותב הרב עוזיאל נגדו, הוא אומר, עשה את הרמב״ם טועה בדבר משנה. הוא אומר, הרי כאילו שהרמב״ם לא הבין איזה מכילתא. הוא אומר, זה אי אפשר להגיד דבר כזה. אף על פי, הוא כותב הרב עוזיאל, שרשאים אנו לחלוק על הרמב״ם, אבל להגיד שהוא לא ידע ללמוד, זה אי אפשר להגיד. כן. רגע. נכון, אתה צודק, השאלה של מרדכי פרינץ. אכן, לא נענת. נכון. שלום הרב, לפי תורת הקוונטים, האדם משפיע על הניסוי בכוח מחשבתו. אם זה נכון, אז למה באמת לא מתחשבים במחשבת האדם תמיד, ולא רק בקודשים? תודה. כי אנחנו בעולם הזה, אדוני, גם אתה לא כל הזמן עם אלקטרונים מתעסק, נכון? אם אתה חותך סלט, זה שאתה חותך סלט, זה נכון שהסלט מורכב מאלקטרונים, אבל אתה לא עוסק באלקטרונים של הסלט, אתה עוסק בחתיכות של ירק. שנייה, כבוד הרב, למה לומר שהרב קוק חול... זה כבר היינו, זה בסדר. בבקשה. כל דבר כללי, גם 13 עיקרים, גם 13 מידות שהתורה נדרשת בהם, גם עקרות נשמתיות גבוהות.
אבל יש משהו אחד כללי
האחד כללי זה הקדוש ברוך הוא.
זהו,
כל מה שפחות מזה זה פחות כללי. אז יש צינורות שונים של כלליות. אחד מצינורות הכלליות זה 13 עיקרים, זה לא היחיד. בסדר? גם 13 עיקרים, אפשר לחלוק על האופן של הנישואה וכל. כן, בבקשה.
יש לי איזה קושי. הסגנון שהרב הנזיר, בעריכה, הרב פה כותבים, קוראים לי איזה אי שקט פנימי.
דבר, פרש.
אני רגיל שכל ספר כלשהו, אני מרגיש תביעה פנימית. אני קורא פסקה, ואורך הביתה, יש לי שובי בית, זה מעורר אותי. ויש פה משהו כל כך תיאורי.
אני אסביר לך.
כאילו לא מעניין אותם הסגנון שעד היום. נגיד מישהו שהוא בעולם ישיבות, ישתגע. הוא ישתכל על זה ויגיד, מה אני רוצה ממני?
הוא מדבר בשביל סוג מסוים של אנשים. זאת אומרת, הרב קוק מדבר בשביל אנשים שעד רבה הם בעלי ההכרה הכללית הזאת, והעולם הלמדני אומר להם, אתם באוט. אז הרב בא להרגיע אותם. אתם לא באוט, אתם יותר נורמליים. זה מה שהוא בא.
כדי להאמין צריך להרחיק מי שבאים יותר מדי,
הוא
לא
יכול
להגיע,
צור,
בוא נרחיק
אותך
טיפה.
נכון. כן, גם הרב מדבר הרבה פעמים שיש אנשים כאלה, יש אנשים כאלה. הוא טולרנטי. הוא טולרנטי, כן, הוא סובלני ביחס כל מיני אנשים, כן. תורת הקוונטים זאת אחת התורות במדע החדש, שמניחה שהאנרגיה איננו דבר רציף, אלא שיש קוונטים, הכוונה כמויות מדודות של אנרגיה מתמדת, שבעצם יוצרת את התחושה שיש חומר. למשל, האלקטרון, לפי זה, איננו איזה מין גולה קטנה עם מטען חשמלי, אלא היא פולס מתמיד של חשמל. ואז בין לבין, כאילו האלקטרון נברא מחדש. בסדר? זה התפיסה הקוונטית. עכשיו, לפי התיאוריה הזאת, יש הרבה מאוד דברים שפועלים בעולם, שלא פועלים לפי המכניקה שאתה רגיל לה. אלא, למשל, פוטון, חלקיק של אור, יכול לעבור בשני מקומות יחד בבת אחת. למשל, או אם אתה חושב, אתה מסתכל על איזה אלקטרון, אפשר להסתכל עליו, אז הוא יפעל אחרת מאשר אם לא היית מסתכל עליו. כן, דברים כאלה, המחשבה פועלת. זה דברים על גבול המטאפיזיקה, אבל זה היום יסוד במדע. כן, בבקשה.
מה?
כן. אני לא יכול לשמוע אותך כל זמן שהוא משתהל. כן, מה השאלה?
יש השפעה של המחשבה על המציאות.
כן, אני חושב ש... אגב, זה לא רק לפי היהדות, זה גם המציאות. למשל, אני רוצה להרים יד ימין, זה התחיל פה מהמחשבה והרצון, והנה עכשיו היד התרוממה, שמת לב? זאת אומרת, זה לא צריך יהדות בשביל זה. המחשבה פועלת על המציאות. כן, בבקשה. אמת רציפה, כן, שם.
משהו יסוד קבוע, אתה יודע, אתה יודע, אתה יודע, אתה יודע, אתה
יודע. נו.
האם הערה העליונה שהרב מדבר עליה, הערה העליונה זאת האמת, ומי שם אתה חודר לפרטים, זאת אומרת, הערה העליונה הכלליות, שזכר יציאת מצרים, זה צריך להיות קבוע ואמיתי.
זה תלוי אצל מי, יש כאלה, יש כאלה. כן, מה השאלה הבאה? אנחנו צריכים לגמור את השאלה.
הבת יענה מסתכלת על הביצה ומחממת אותה.
זה מין אגדות כאלה שהיו אומרים פעם, לא יודע אם זה נכון במציאות, כן, זה מובא בספרים הפנימיים, אני לא יודע אם זה במציאות כך. טוב, עד כאן להיום, שלום.